הבמה שלך עם יונת קפלן.
שעה שנייה, חזרנו, הבמה שלך, 12 לשלישי 2024, בית, באדר בית, תשפ"ד דלת. אנחנו בעוד שעה קדושה ומרתקת, חבר'ה, תדעו לכם שיעלי עובדת פה על תוכניות טובות, באמת שאני מאזינה להן, ואני אומרת, תוכנית טובה, באמת, באופן הכי אובייקטיבי כמובן, תוכנית ממש טובה, אז יעלי, תודה על זה, על התוכן האיכותי שאת מביאה לנו, תודה רבה למוטי קופפר ולפסח בגד שגם עזרו למשדר הזה לקרות, ואני יונת קפלן מאחורי המיקרופון, עד השעה 12. טוב, אז בפתח השעה השנייה שלנו, אני מדברת עם סיוון, סיוון שלנו, מה שלומך? סיוון רב מאיר.
שלום וברכה, ברוך השם, מה שלומך?
ברוך השם ואת.
כשלומך.
כשלומי, אוקיי.
ברוך השם, בעזרת השם.
נבדוק עד סוף השיחה הזאת מה שלומנו ונסחרן עמדות.
ונסחרן שלום.
כן. על מה אנחנו מדברות היום? כאילו אני אומר דבר שאני רוצה לדבר איתה, אחר כך נבדוק כבר על מה, מה נכנס פנימה. בטח יהיה לה משהו טוב להגיד.
אז תראי, בימים אלה, ימים אתגרים אלה, פגשתי בשתי הזדמנויות שונות, שני מטפלים, שני אנשי טיפול.
סיוון, את הולכת לטיפול?
לא, אני, אבל א', אם הייתי הולכת, לא הייתי מתביישת, זה חשוב מאוד.
מה זה, תלכי, אני הלכתי, זה הציל לי את החיים, מה זה אם הייתי הולכת זה? ללכת לטיפול, חובה.
נכון, לא, לגמרי, ואני בסוג של, זה מצחיק להגיד טיפול ציבורי, אני לא מפסיקה לראיין ולדבר ולפגוש מומחים ו... פסיכולוגים, פסיכיאטרים, עובדים סוציאליים, כל אנשי הטיפול הרגשי, יוצא לי כל הזמן במלונות, בהרצאות, בקהילות כאלה שחוזרות עכשיו לבתיהן, ומאוד מאוד מטופלות ומלוות. אז ככה, איכשהו יצא שאני הרבה בזומים, הרבה סביב השיח הזה, אני ממש חושבת שזה הפך חדשה שאנחנו רוצים לאמת, שזה לכולנו, כל החברה, כי באמת כולם צריכים.
נכון.
אז אני רוצה לחלק
את המתנה. רק נגיד משהו, את יודעת, אנחנו כל הזמן מעבירים ביקורת על ההתנהלות וזה. Yeah, אני באמת מרגישה שבסיבוב הזה של הטראומה הלאומית שלנו, דווקא האירוע הזה לא הוזנח, גם אני רואה באמת שמטפלים בחיילים שחוזרים מהקרב, וגם בקהילות שפונו, הם כולם מטופלים, כולם אומרים, יש לנו, קיבלנו תקציב כזה לטיפול רגשי לזה, ואת אומרת, אוקיי, זה חדש, זה משהו שצריך שנייה אולי להגיד, אפרופו.
נכון, צריך להגיד לכל קהילה יש מלווה מדם המדינה, והמון, נכון, יש פה מנהלת תקומה ומשרדי ממשלה, משרד החינוך, נכון, ממש.
שעובדים.
אז אני מתחילה עם המונח הראשון, שימי לב, התרמה. התרמה בטט, לא בטף, אני רוצה להרגיע את מאזיני הרדיו.
זה לא יום התרמה.
בטט. אבל צריך להתרגש מהתרמה בטט ולעשות ממנה עניין לא פחות מהתרמה בטף. מלשון תרם, או אולי מישהו פה זוכר מלימודי ספרות פעם, רמז מטרים, שמשהו מופיע והוא בעצם רומז מה הולך לקרות, כן? בטרם משהו יקרה. אז התרמה בטט זה אומר, רגע, לשקף לנו ולילדים מה הולך לקרות. אני אקח כדוגמה כרגע סתם את חג הפורים המתקרב. האם אנחנו ישבנו עם עצמנו? הוא לא יכול סתם לנחות עלינו, לשבת רגע עם עצמנו, עם הילדים, חותנים, הורים, לתכנן רגע, מה יקרה בעיקר השנה, ירושלים, פורים, שושן פורים, שבת, מה קורה, באיזה יום, מה עושים, משלוחי מנות, תחפוצות, איפה נקרא מגילה, למחרת, מה כל אחד מבני הבית. התרמה זה אומר, להסתכל מראש על, מבחינתי, אם יש יום שבו יש לאמא אספת הורים ולאבא משהו בערב, אז מי נשאר עם הקטנים, כלום, הרבה מהלחץ וה... אפילו סבל, אם מדברים ממש ככה על, מי שבמעגלי פגיעה משמחת תורה והלאה, הרבה מהלחץ בחיים היה מוסר מאיתנו, לא היינו משתמשים יותר בהתרמה, באיזושהי שקיפות כזאת מראש, ברגע לתכנן שלכל אחד ידע את תפקידו ומה מתוכנן וכו'. אני אומרת, בואו, קחו את פורים כדוגמה עכשיו. באמת, זה יכול להיות בלגן לא מאורגן וסוחף, אבל אם טיפה יש עוגנים שדיברנו עליהם רגע קודם, ושמעתי את הרעיון אגב מחמותי, מנחת ההורים זיוה מאיר, ידועה גם בכינוי אמא מאיר, שאמרה, אני זוכרת שעוד אמרה את זה בחופש הגדול, עוד לעשות ישיבה משפחתית, תחילת החופש הגדול, ולעשות התרמה, מה נעשה, לבנות יש חופש כזה, לבנים חופש כזה,
לפני החופש הגדול, סיוון, צריך גם התרמה בלי קשר, גם בטף, לפני החופש הגדול.
בדיוק, כן, נכון, נכון, נכון. אבל אני ממש רואה איך הרבה פעמים אנשים, בעיקר בעידן של השיחות הדעת בימינו, אנחנו לא באותו לופ, אנחנו לא באותו עמוד בספר, לפעמים בעבודה, אני לוקחת את הצוות שלי, יש לי תוכנית לנשים שנקראת מתחדשות, יש לנו תוכנית חדשה לפורים, אני החלטתי בפרסומת תוך כדי, צריך רגע לראות מי עושה את את המצגת, מי עושה את זה, איזה יום עולים עם זה, מה קורה עם זה, מי מעלה את הוידאו הזה, סינכרון כזה של לא לנחות לדברים בבום.
לא להיות מופתעים כל הזמן.
בדיוק, הקדוש ברוך הוא מפתיע אותנו, שערנו היו גם הפתעות לרעה השנה, אבל החיים עושה מפתיעים ובלתי צפויים, את הגורמים שאני יכולה כן לשלוט בהם, קחו את מילת הקסם הזאת, התרמה, תנסו, עם בן הזוג בכלל, כי המון בזוגיות זה ברור לי שהוא יודע, לא, לא ברור, תגידי לו, תקשיבי לו מראות,
מה, הוא לא מבין שזה מה שאני צריכה, שזה מה שאני רוצה?
אז מי צריכה, זה טכני, לא עכשיו צריכים רגשיים, טכני, טכני, מי מתדלק, מי הולך, מה, לא הבנת שהולכים לך לאמא שלי, לא,
אנחנו מדברים על זה כבר שבועיים, אגב, הם לא מבינים גם אחרי ההתרמה, אבל זה באמת צריכה אחרת לחלוטין, אבל באמת, מה שקוראים אצלנו במקצוע, תאום ציפיות, לעשות, תאום ציפיות, עם כל הגורמים הרלוונטיים, זה כל כך פותר המון דברים ובעיות בחיים שלנו, בכל תחום.
נכון, נכון. עכשיו ראיתי את זה, למה אני מדברת על זה? כי זכרתי את המונח היפה, המקצועי, מחמותי ובכלל, אבל ראיתי שנחתתי מניו יורק, היינו בהרצאות בניו יורק, ונחתתי והייתה חתונה משפחתית, ולא עשיתי התרמה לילדים. נחתתי, את יודעת, חוזרים בית ספר, רק חוזרים ממש כבר ב-5-6, הופ, יוצאים לחתונה. מה? רגע, כאילו, שנייה, אפילו גם את האלמנט של הציפייה פספסתי, כי יש כיף כזה, את יודעת, איזה כיף, פרנדנים מחכים לחתונה. פורים, יש לנו בעזרת השם פסח, לעשות התרמה, איך אומרים, ההכנה למצווה גדולה מן המצווה.
יפה.
אז זה ככה הביטוי הראשון, שקחו אותו לשבוע. הביטוי השני, אני שמעתי אותו בהקשרים ממש לא כנעימים, הייתה בת מצווה לילדות ממשפחות שכולות, שארגנה קרן קובי מנדל, קובי נהרג בעצמו בפיגוע לפני שנים, והמשפחה פשוט מנציחה אותו באחת הדרכים, זה לקחת ילדות, בצערנו השנה יש הרבה, שעושים להם בת מצווה. ושם,
משותפת?
שדיברו, כן, כן, עשו להם חגיגה נורא יפה, ישרי בו, ואני הקטנה גם דיברתי, וסדנאות, וכיף, וילדות, ואת יודעת כזה, יצירה, ופינוקים. ואחת המטפלות היו שם כל מיני כלים מקצועיים, דיברה על הביטוי שקוראים לו קלוז'ר. קלוז'ר זה סגירת מעגל. גם כשיש טראומה, לקחת ילדה לאיפה, איפה הוא נפצע או למה קרה, לעשות קלוז'ר זה אומר, לפעמים אנחנו רוצים כל כך למנוע מילדים, וגם מעצמנו לפעמים זוועות, טראומות, עדיין לרפד להם את העולם, עדיין להאמין שהכל תמים ומתוק וטוב, ולפעמים אנחנו לא שקופים איתם, לא עושים להם קלוז'ר, זה מה שקרה, תתמודד, תדע. אני לוקחת את זה שוב מהתחומים הקשים האלה, לתחומי חיינו היותר בנאליים ושגרתיים ורגילים, לסגור מעגל, כלומר, אחרי אותה חתונה משפחתית, להבדיל, חזרנו מאותה חתונה משפחתית, אנחנו באוטו, רגע לפני שכולם נרדמים, רגע, איך היה לכם? ראיתם, תחתן, תקלה, רקדתם, איפה הייתם? מה היה לכם? מה היה כיף? מה... איזה קלוז'ר, כי אנחנו הרבה פעמים עוברים חוויות, ושוב, בשטף הדברים, למחורת, כבר ירוצו לבית ספר, ומי יראה אותם, ולופים, לופים, לופים, ניפגש בשבת, איזשהו קלוז'ר אישי, משפחתי, וגם במקומות עבודה, לקחת המילה הזאת, קלוז'ר, זה נותן איזה בהירות, איזה סיום, איזה תחושה שהאירוע יסתיים. האירוע יכול להיות כלום. ילדה שיצאה לבד לקניות במכולת, יכול להיות גם זוועות של חול וכו'. לוקחת את זה לכל מקומות חיינו. התרמה מצד אחד, קלוז'ר מצד שני, אני לא מטפלת, אבל לקחתי את זה מהטובים ביותר.
ואת יודעת שדיברתי פה עם איזה מישהי שהיא מומחית בחוסן, ביחידת חוסן באיחוד הצלה, והיא אמרה, שקלוז'ר ברמת מישהו שהיה בטראומה, בת אחרי ושמחת תורה, המון אנשים היו מעגל ראשון, מעגל שני, מעגל ראשון וחצי, והיא אומרת שצריך להגיד, האירוע הסתיים, כאילו זה קלוז'ר, הם קוראים לזה גם במונח הזה, הם רואים, זה, אתה צריך להגיד, היה כך וכך, פרצו מאז כך וכך, והאירוע הסתיים, גם, את מנה, הוא גם נועל טראומה המונח כן. הזה. אז באמת כל מה שאמרת, כן, להגיד שהאירוע הסתיים, גם לילד אגב שחווה משהו קשה, להגיד, לא יודעת, ילד שמתפרק לו הבית, להגיד, אבא ואמא התגרשו, אבל הקושי הגדול הוא האירוע בעצמו הסתיים, כלומר אחרי התקופה הזאת שדברים ממש קורים בהם, לסגור, שהילדים לא יחשבו שעכשיו הטראומה הזאת פתוחה וכל הזמן הפצע הזה מתקלף להם, וגם לדעת לארוז אותו ולסגור אותו. אז
יפה, יפה, מאוד נכון. באמת יש ילדים שעוד, הם עוד חושבים שמחבלים יכולים לקפוץ.
בדיוק.
לא, זה היה בשמחת תורה, זה נגמר.
נכון. אז יודעת, אנחנו קודם כל צריכים להגיד את זה לעצמנו, כדי להאמין בזה לפני שאנחנו מעבירים את זה להם, ואולי לכן אנחנו לא ממהרים להעביר להם, אבל לגמרי לגמרי. ותודה, חשוב, את יודעת, אנחנו כולנו צריכים כלים. תודה על הכיוון הזה. סיוון רב מאיר, כתמיד, הקפה איתך נורא נעים וטעים. תודה רבה.
מאוד זול הקפה שלנו, השבועי.
מאוד, מאוד, שיחת טלפון. תודה רבה.
להתראות,
יום טוב. אני אומרת בוקר טוב לאישה מאוד מאוד מיוחדת, שמסייעת להרבה מאוד נשים להגיע למודעות עצמית, משהו שהדור שלנו זקוק לו, מטפלת זוגית ופרטנית, ומייסדת מועדון המלכות של מסע החיים. יעל גורסיה, בוקר טוב לך.
בוקר טוב.
מה נשמע?
ברוך השם, מרגישה טוב, הודו להשם כי טוב.
איזה כיף, את יודעת, כמה זמן מישהו לא אמר לי, מרגישה טוב, הודו להשם כי טוב, כל כך פשוט וכל כך מחובר לדבר בעצמו. אני שמחה שאת מרגישה טוב, והווייבים האלה שיש אצלך, אני בטוחה שזה משפיע. את, יש לך סיפור אישי. אתה, בסוף אני מגלה שכל מי שבא, הביאה לעולם הזה תנועה חדשה משמעותית, היא כנראה עברה משהו בחיים שלה. ספרי לי על הדרך שלך.
האמת שמה שאני עושה ועשיתי לא קשור למה שעברתי, זה פשוט התעצם יותר אחרי מה שעברתי.
כי כשאת עצומה, את יכולה להעצים, לאו דווקא בתחום שבו עברת מה שעברת, אבל דורש אישה עצומה להעצים אחרים.
אז זהו, אני כבר הרבה מאוד שנים מלמדת, מעבירה סדנאות למודעות עצמית, מטפלת זוגית, מטפלת פרטנית, בכל רחבי הארץ הייתי נוסעת מיום ראשון עד יום חמישי, איזה 17 שיעורים בשבוע, פוגשת מאות נשים כל שבוע. ובבית ניסן לפני שנתיים וחצי בערך, הייתה לי תאונה קטלנית ממש, הייתי בין חיים למוות. ערבי לא עצר באדום, נסע על 140 ופשוט העיף אותי. ומצאתי את עצמי ככה ממש, והמשפחה מצאה אותי במצב שרופאים אומרים שלא יודעים, פשוט לא יודעים אם אני אוכל לצאת מזה בחיים. היה דימום בטני מאוד גדול ושלא הצליחו להשתלט עליו. וממש בנס, בנס גלוי, הקדוש ברוך הוא עשה חסד מאוד גדול והציל אותי. הצליחו לעצור את הדימום, הורידו את הטחול, צרבו את הכבד, תפרו את המעי, ונשארתי בחיים. כן, נשארתי בחיים.
נבחרת.
ממש, ממש, ממש ככה. דרך אגב, מה שאת אומרת עכשיו, מי שניתח אותי, קוראים לו דוקטור נמרוד, והוא ניגש לבעלי בסוף הניתוח, ואמר לו, תדע לך, אני אתאיסט גמור, אבל אחרי הניתוח הזה, אני אומר לך, יש אלוהים.
די, וואו.
ושאל אותו, היה לו מאוד חשוב לדעת מה אני עושה בחיים. זה על אותו רעיון, כאילו, וואו, אם מישהו נלחם על החיים שלה ככה מלמעלה, אולי באמת יש פה איזו שליחות מיוחדת.
ובאמת ככה הגעתי, את יודעת, בתוכנית שעברה אמרה לנו מישהי, היא אמרה, הקדוש ברוך הוא לא מחלק מתנות, אני חושבת שהיא ציטטה את הרב מסלנט, והיא אמרה, רבי ישראל מסלנט, והיא אמרה, אין, השם לא נותן מתנות, הוא נותן משימות, כלומר, אם התברכת באיזשהו כישרון, תבדקי מה את צריכה לעשות איתו, זה לא פריבילגיה, אני אפתח את המתנה, אני לא אפתח את המתנה, זה משהו שמה זה לקחתי איתי, ואת אומרת, אני צריכה לברר את המשימה שלי, ניצלתי מניתוח, מה קורה, כאילו, למה נבחרתי, למה השאירו אותי בחיים?
אמת, נכון, האמת שאני חייבת להגיד לך שלפני התאונה, אני זוכרת את עצמי נוהגת חזרה הביתה מאיזה שיעור ברבע ל-11 בלילה, אני בדרך הביתה משיעור ברחובות, ואני כאילו מרימה עיניים לשמיים, ואני אומר, די, תעייפתי, אין לי כבר כוח, אין לי כבר כוח, כמה אפשר ללמד, כמה אפשר לטפל, וכאילו סוג רגע של חולשה כזה,
של שחיקה.
אומר, די, אין לי כבר כוח, כן, שחיקה אולי. ואני באמת חושבת שהברקס הזה, קיבלתי ברקס מאוד 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 גדול, עם מתנה מאוד גדולה, תמתיני עד שתתרפי, אם בכלל. וכשהתחלתי, ממש ככה, התחלתי להתיישב, הבנתי שאני מאוד רוצה לחזור, ובגדול, הקדוש ברוך הוא סייע, באמת סייע, זה כבר התחיל קצת לפני הניתוח, לפני התאונה, שבמקום להתרוצץ כל כך הרבה, באמת, מראשון עד חמישי, כמו, באמת, סליחה שאני אומרת, אבל כמו עכבר מועל, מעיר לעיר, ממקום למקום. לפעמים זה באמת קשה. קדוש בחור ככה פיתח אצלי את המקום הזה של מועדון מנויות, אנחנו נפגשות כל יום שלישי בזום. קראתי למועדון שלי מועדון המלכות, כי זה מה שאני עושה 30 שנה.
מה את עושה? למה הם מלכות?
הן מלכות כי הן עובדות על עצמם, הן לוקחות שליטה על החיים שלהן. יש לנו גם כתר וגם שרביט, כתר כמלכה ושרביט ששולטת, ממש שולטת על הרגשות שלה, על התחושות, על המחשבות, על הדמיונות. נשים שבאמת רוצות לעשות עבודה, כשהכל, הכל, הכל, הכל בא מתוך המקורות. כלומר, כל תרגיל, כל עבודה כלשהי שאנחנו עושים על הנפש יוצאת מהמקורות, מפרשת השבוע, מהרב קוק, מהגאון מווילנה, ברבי חיים מוולוז'ין, ממש היום למדנו את האדמור מקומרנה, כלומר, ממש מסתדלת
מאוד שהכל. מאוד חשוב, שתדי, ממש... שתדי שבימינו יש כל כך הרבה אנשים, א', אנשים מאוד רוצים לעזור לעצמם, תודה על זה באמת, אבל יש כל כך הרבה מקורות שהם באמת לא מקורות שאפשר לסמוך עליהם את היד, וכשבא מישהו ואומר, כל המקורות הם משלנו, הם ממש משלנו, זה כל כך מניח את הדעת והנפש, ותודה על זה, בנפרד מהעזרה, תודה על זה שאת נשענת על מקורותינו ומביאה את המים ממעיינות זקים וטהורים. יעל קורסיה, אני רוצה להודות לך ולמועדון המלכות שלך שאת שומרת עליהן ואין שומרות עלייך, וכמו שאמרת, גם שרבית וגם כתר, זה מתחבר לנו מאוד יפה לסיפור המגילה שלנו, ושנזכה, כל אחת תמצא את אסתר המלכה שבה, ותביא את הישועה האישית שלה לדור, לעצמה, למשפחתה, לעולם וכולי.
אם לעת כזאת הגעת למלכות, אין מה לעשות, זה צו השעה, כל אחת באמת תתחבר, תלבש מלכות, ותעשה את העבודה שלה בעזרת השם.
טוב, אז אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת הבוקר, ותמשיכי לעשות חיל, תודה רבה.
תודה רבה יונת,
בשמחה,
בשורות
טובות. פרסומות, ושבנו. ועכשיו אני אומרת, בוקר טוב למאמה שמטפלת לנו בנוער וגם בהורים של הנוער של היום, את מלווה אותם, בוקר טוב לרבקה צפדיה.
שלום יקרה, שלום יונת, בוקר טוב לך, למאזינות.
מה שלומך?
מצוין, ברוך השם, ואת?
אני נפלא, באמת, ברוך השם. מצפים לישועה תמידית, you know. יש שאלה שהתקבלה למערכת, אגב, המאזינות מאוד מודות עלייך, אז תודה, אני מוסרת בשמן. ככה, הבן שלי הוא בן 14, הוא יוצא עד שעות מאוחרות יחסית, הוא לומד עד השעה 6, ואחר כך הוא אומר שצריך להתעברר. האם זה נורמלי? אני מודגת מאוד, מה ניתן לעשות?
וואי, שאלה חשובה, שאלה חשובה של אמא הרנית ואכפתית, כל הכבוד על זה. אני אגיד שעד שעות מאוחרות זה באמת מאוד מאוד אינדיבידואלי וספציפי, אבל אני יכולה לומר שבדרך כלל אני לוקחת כסמן את השעה שעזרה ואחווה נסגר. תסתכלי מתי עזרה ואחווה נסגר, אחרי זה כבר בעייתי שילדים מסתובבים בחוץ. רוב הערים החרדיות הופכות מערים שהן עיליות לערים שהן תחתיות, כלומר המון המון תופעות סיכון קורות בחסות הלילה, אנשים מפוקפקים, מורכבויות, ובאמת צריך לחשוב איך לעשות את זה נכון. עכשיו, כמה שאלות שהייתי שואלת את עצמי בתור אימא כדי לדעת איך להכווין אותו, אבל
שנייה, הילד הוא בן 12, לא בן 14, סליחה, הטעות הייתה שלי.
בסדר, ילד בן 12 גם, אותו דבר, עוד יותר אפילו.
כן.
אבל עוד פעם, בכל בית זה אינדיבידואלי, אבל אני יכולה להגיד באופן חד משמעי, משנים שעשיתי עבודת רחוב, והייתי מסתובבת בלילות בחוץ כדי לאתר בני נוער במצבי סיכון, מתי שהחנויות הגדולות נסגרות, כבר הרחוב, המרקם ברחוב, המרקם האנושי מתחיל להשתנות, ומגיעים אנשים שהם יותר מפוקפקים, יותר משועממים, יותר מחפשים ריגוש, והרבה פעמים הריגוש הזה נתפס על ילדים קטנים. הייתי רואה ילדים מאוד צעירים עם הסיגריה הראשונה או ההתנסות הראשונה באלכוהול. הסיטואציות הן מפוקפקות, ועכשיו בערב פורים בכלל צריך לשים על זה את הדעת יותר. אבל כשילד רוצה לצאת להתעברר, את קודם כל שואלת אותו לאן, איפה אתה מסתובב. יש מקומות שהבטן שלנו מרגישה לא טוב לגביהם, ויש מקומות שהם יותר בטוחים. אם ילד רוצה ללכת לצ'ונט בחמישי בלילה עם שני החברים שלו מהחדר, זה בסדר, כל עוד זה בגבול. אתה בסדר, אתה יכול ללכת, אם אקח 30 שקל תקנה לך צ'ונט.
הצ'ונט לא עולה כבר 30 שקל, אחת שיודעת.
אחת שיודעת, אוקיי. אל תקנו במקומות עיקרים צ'ונט, סתם, תשקיעו. על כל מקרה, 9:30, 10, שעה שנשמעת לך הגיוני, ובאמת לבדוק שהוא עומד בגבול הזה. הגבול צריך להיות חד, ברור, זה מאפשר לילד החזקה.
ואני צריכה להביא אותו ולהחזיר אותו, או שהוא יכול לחזור בעצמו? כלומר, אני משחררת
עם... זה תלוי איפה את גרה, ועד כמה הילד עצמאי בתחבורה ציבורית, ביישוב זה אחרת, בערים חרדיות זה אחר, במרכז העיר זה אחר. כל מקום, את מכירה את הדינמיקה של השכונה. אבל באמת יש שעות שזה כבר נהיה לא נעים ולא טוב להסתובב בלילה. כן צריך לאפשר עברור, באמת ילדים לומדים שעות ארוכות וצריכים גם חברה וצריכים גם חוגים ופעילויות הפגה, אבל לתחום את זה בזמן. הדבר השני שצריך לשאול את עצמנו זה מה אנחנו עושים כאשר הילד מאחר. אני רוצה להביא אותו, אני מחפשת אותו, יש לי לאן להתקשר לבדוק איפה הוא, אם לא, מה אני עושה? כאילו, צריך להיערך לכל תרחיש. וגם לחשוב על תגובה, או שיח, סביב איחורים, סביב אי עמידה בזמנים.
וואי, את יודעת, אבל... אני אשתף אותך במשהו אישי שקרה השבוע. יש לילדים אחרי הלימודים... פעילות של יחדיו, זה כאילו פעילות של, שבהמשך לחידר, וזה מתקיים בשכונות. ואז הוא נשאר לשחק כדורגל במגרש, והוא לא הודיע לי, וזה לא אופייני לו. ואני מאוד דאגתי, והיו אצלנו חברים, וזה, ויצאתי וקראתי לו, והבאתי אותו, ואז בדרך לאוטו היה שקט. ואז הוא אמר לי, הוא חזר הביתה, והוא אומר, טוב, עד מתי יהיה הברוגז הזה? אז אמרתי לו, אני לא ברוגז, אני פשוט מאוד מאוד דאגתי לך, ואת עבר במחשבתי, אל תחשבי. ואמרתי, ואז הוא אומר לי, וואי, אני שמח שאת מדברת איתי, כי אני לא יכולתי עם השקט הזה עכשיו, זה היה 10 דקות. אמרתי לו, מה אתה רוצה שאני אגיד לך, אני כאילו שנייה רוצה לחשוב, ואני לא רוצה להגיד מילים שאני מתחרטת, אבל רק להגיד לך שמאוד מאוד דאגתי לך, הוא אמר לי, אמא, אני לא הייתי, כאילו הייתי צריך להתקשר. וזה, וכן, התגובה היא משמעותית, אנחנו צריכים כלים שם.
נכון, אבל הפעולה של הלכת להביא אותו, היא מופלאה בעיניי.
כן, למה?
זה פעולה של מוגנות. כן, כי הוא הרגיש עטוף ומחובק ומוגן. הוא הרגיש גם קצת אשמה וקצת אינוחות, ואולי גם כביכול הוא חווה כעס ממך. אבל הוא הרגיש שמור. הנה, פספסתי, מישהו בעולם יודע איפה אני נמצא, מחזיק את הסדר יום שלי בראש, ויכול לבוא ופשוט להוציא אותי משם, ברגע.
יאללה, איך סיבכת אותי עכשיו? מה, אז אני אמא טובה כאילו?
מדהים, את אמא מופלאה, יונה. מופלאה.
תודה רבה, שתדלת. טוב, רבקה צפדיה, איזה מילים טובות לאימהות יש לך. תודה רבה רבה, ותודה שאת מנחה אותנו ככה, זה לא מובן מאליו, באמת, את נותנת לנו הרבה כוח.
בשמחה ובאהבה, ותמיד תשאלו, אני שמחה לענות, זה שאלות מבורכות, ובאמת נותנות כוח לכולנו.
נכון, תודה רבה רבה על השיחה הזאת הבוקר.
בשמחה, יום נעים.
להתראות. פרסומות, ונשוב לעוד דברים טובים לאימהות. אני אומרת בוקר טוב לעניה שוחט.
בוקר טוב, מה נשמע?
ברוך השם, ומה שלומך?
אני מרגישה נפלאה, ברוך השם. אני דוחקת שפעת שמבקשת כל הזמן להיכנס, ואני אומרת לא להיכנס.
את מה את דוחקת? את מה?
את שפעת, שמבקשת להיכנס, ואני אומרת לה לא, לא, לא.
זה לא הזמן. אני אומנית במה. לא, איזה יגמר הדר? תני, תשלחי אותה לזה, נו, שאתם מפסיקות לעבוד אחרי פסח. איך קוראים לזה?
ספירת האוימר.
ספירת האוימר, בדיוק.
לא, גם אז אני אומרת, זה ברוך השם, אבל בסדר.
זה היה מאוד מתנסה להגיד עכשיו, אני שמחה, אני מחזיקה אצבעות. עניה, אני קראתי השבוע שאת כתבת על זה שאת... את עושה מופע מאוד מאוד גדול בעולמי מסועות בבני ברק, ואת כתבת שם, ואיזה שני מופעים ברצף, זה משהו גדול ששייך לסדרי גודל של אומנים מובילים, אני יודעת שריבו עושה דברים כאלה, ובאמת,
כאילו... ואני זה ריבו, אנחנו חשבנו על זה יחד.
לא, אבל באמת זה סדר גודל כזה, זה בעולמי מסועות, וזה ב-18 לשלישי, בחטא אדר ב',
תודה, יונת.
ראית, אני שומרת את הפרטים.
אין עלייך.
אבל מה שרציתי להגיד, זה שאת כתבת שם טקסט שמאוד מאוד נגע בי. את כתבת, אני גם גדלתי בבני ברק, את גדלת בבני ברק, ואת כתבת, אתן לא יודעות מה זה בשבילי, לא להתארח במופע בבני ברק, אלא לפתוח אולם, לקחת אולם, לזכור אותו. א', אני חושבת שמי שבא למופע מבינה איזה סדרי גודל של עלויות ודברים יש לאומנים במגזר החרדי, שהמגזר החרדי מאוד מאוד אוהב, את יודעת, תוכן ברמה גבוהה ונשים ואימהות, גם המופע שאנחנו לנערות, שזה בכלל חדשני, והן רוצות לבוא ולצחוק ביחד ולדבר על הדברים הקשים, נושאים של אמהות וילדות, הורים וילדים, מתבגרים וזה, לא, לדעתי לא מספיק מדברים על המורכבות, אבל, ולכן הרבה אנשים נאבדים בדרך, וגם ההורים אין להם מושג ויש תקלות, לא במזיד, אבל כך קורה, ודווקא אני חושבת שדרך של הומור לדבר על זה היא נפלאה, אבל אני אומרת, את כתבת כל כך הרבה על הילדה הזאת, שבבני ברק, ויותר מזה, אני חושבת שהיום את אימא למתבגרים בעצמך, אולי זה מה שעשה לך את השינוי, להביא מופע לנוער גם? בקיצור, תעשי לי סדר, דברי איתי על זה.
כן, טוב, קודם כל, נתת הקדמה מהממת, אני ככה מנסה למצוא מה אני עוד יכולה להוסיף, אבל אני אתחיל מההתחלה. אז באמת גדלתי בבני ברק, יש לי יחסים אמביוולנטיים עם העיר הזו, כי בתור ילדה, מצד אחד פרחתי וגדלתי בבני ברק, ואני חווה להמון, ומצד שני, גם לפעמים חוויתי חוויות פחות נחמדות, למשל, אני מדברת על זה הרבה באופה שהגעתי לכיתה ח' ולא התקבלתי לשום סמינר. וכשאת בת 13, וקצת תמימה, וחובת החוויות האלה זה מצלק אותך.
מאוד. חוויית חייה בסיסית.
נכון, וזה הלך איתי הרבה שנים, חוויה הזו של אני שייכת, אני לא שייכת, אני שייכת לציבור, לא שייכת לציבור. עכשיו, לאף מנהל או מנהלת סמינר, או מנהל באופן כללי, אין את הרשות, להגיד לילד או ילדה את שייכת או לא. שייכת זה חוויה פנימית שכל ילד וילדה זקוקים לה, והיא לא צריכה להיות תלויה לא במנהל ולא במורה ולא בבוס, אבל ייקחו לי עוד הרבה שנים מאותו כיתה ח' להבין את זה, ולא כן. לתלות את השייכות הזו בממסד או בן אדם או מה שזה לא יהיה. ואחרי הרבה שנים, כשהתחלתי להופיע על במות, ראיתי שחוויית הסמינר חוזרת אליי מכיוונים אחרים. כי בסופו של דבר, כשאת באה להופיע, אז שוב פעם את מקבלת את הפידבק הזה. אז זה מתאים, זה לא מתאים, מה שאת אומרת זה מתאים.
שזה נורא נורא מצחיק אותי, את יודעת, יש אומניות שאני גם מדברת איתן פה. חבר'ה, מגזר דתי לאומי, סרוג לגמרי, וזה, המגזר מאוד מאוד מחבק. עכשיו, בואי נגיד שנייה למאזינה שכאילו לא הייתה בפרקים הקודמים, למדת בזיכרון מאיר, למשפחה חרדית, כלומר, לא היית קצוות, את הניה מבני ברק, אז מה פתאום קופץ שם?
היה קל.
והיית גם ילדה טובה, צריך להגיד, הייתי ילדה מאוד מחונכת, זוכרת שלוש תפילות ביום, ילדה כזאת היא שאפתנית, רוחנית, מאוד מאוד בתוך הדבר.
אבל את יודעת שאני נורא רגישה, קל מאוד להשליך אותי למקום הזה שלא שייכת כשאני ילדה בת 13, וזה כל עולמי. אגב, אני רואה את זה על הבת שלי היום, אם קשה לה או משהו בבית ספר, זה כל עולמה, ובא לי להגיד לה, הלו, יש אחרי צהריים, יש בית, יש חיים, ואני נזכרת וחוזרת לגיל הזה, ואני מבינה שיש גיל שילד בבית הספר, וזה אני אומרת למורות אולי שנמצאות היום בחופשה בדיוק, או למנהלות ששומעות אותי, בכל עולמם. זה כן. השמיים והארץ שלהם, הבית ספר, ומה שנאמר להם, ומה שהם מרגישות, זה כל עולמן. עכשיו, את יודעת, אני לא באה חס ושלום באיזה גירת חשבון, או...
לא, ברור.
על ההפך, אני באה להגיד, שלקח לי המון המון שנים, קודם כל באמת לעשות את ההפרדה, וכמו שאת אומרת, להרגיש כן שייכת, ובמהלך השנים, הופעתי במלא מלא מקומות, וגם בבני ברק עצמה, אבל זה תמיד היה דרך או מפיקה, או דרך כל מיני גופים שעשו אירועים. אבל כאילו,
ששכרו את שירותייך.
כן, עדיין דבק במקום הזה, שמה, אני אקח אולם, אני אעשה קופות פתוחות בבני ברק, לא, אני, לוקחים אותי, או מאשרים אותי, או מה שזה לא יהיה. ולא יודעת מה בשנה האחרונה נתן לי את האומץ, כאילו, אני יודעת מה נתן לי את האומץ, אבל איך אומרים, זה תהליכים איתיים ככה מתחת לאדמה, שקמתי בוקר אחד ואמרתי, כן, אני לא מחכה שיזמינו, אני לא מחכה שיקחו, אני לא מחכה שיאשרו, אני לוקחת, אני יוזמת, לוקחת את האולם הגדול הזה, אגב, שכנראה הייתי בו במסיבת בת מצווה של הבית ספר, או מסיבת כיתות ח', אחת נכון. מהם בטוח הופעתי שם.
נכון.
כל ילדה בני ברקי, וגם ילד בני ברקי.
זה מסעות, נכון? איזה, באיזה אולם?
כן. כן, מסעות, כולנו עברנו באולמות האלה וחגגנו בת מצווה או מסיבת כיתות ח' או מסיבת סידור.
נכון.
ופתאום אני משנה תפקידים ואני, את יודעת, אתמול ביקשתי לפרסם את
בעלת השמחה. את פתאום בעלת השמחה.
ומישהי אמרה לי, רגע, מי מפיק? רגע, לא הבנו, מי אחראי על הדבר הזה? אז אמרתי, אני, וזה היה מוזר להגיד, אני? כאילו, מה, אני?
אני בסדר, הנה, תראו אותי, תקבלו אותי, אני בסדר.
נכון, ואני רוצה גם להגיד עוד משהו, שבאמת הסיפור הזה של מופע שמותם לנערות, אני חייבת להגיד שבשנים הראשונות שהופעתי, כל הזמן אמרתי, אני לא מבינה, למה אי אפשר רק מופעים לנשים? כאילו, התוכן שלי פונה לנשים. מה פתאום הנערות כל הזמן נכנסות? כאילו, בהתחלה הייתי כזה באיזושהי התנגדות.
כן.
ובשנה האחרונה אני מבינה שא' מתחילות להיות לי נערות בבית, זה אומר שמתחילות לי חומרים משלי. הסטנדאפ שלי הוא תמיד שיקוף לחיי, אני לא יכולה לדבר על משהו שלא הייתי בו. אז א', אני מתחילה לחוות את היחסים, ואת הקושי, ואת השמחה, ואת כל המנעד המטורף הזה שאני מתבגרת.
יש לך בחור ישיבה בבית.
יש לי בחור ישיבה מתבגר בבית, כן, זה עוד עניין. ואני אומרת, לא, במקום להגביל, בואו נפתח את זה. בואו נפתח את זה, בואו נדבר. בואו נביא את האימהות עם הבנות, ובואו נדבר על מה קורה בינינו.
אני רק מדמיינת את האימא הזאת שיושבת עם הבת שלה, ופתאום עלה סיטואציה על הבמה שגם מגישים אותה בדרך צחוק, ואת יודע, תמיד יש אצלך מתחת לצחוק את המסר האמיתי שכולם לוקחים, בסוף את גם בוכה בסוף המופע, זה קטע, תמיד את כאילו קוראת אותה מצחוק, ואז כולם יוצאות עם טישו, אם לא הבנתי את האירוע הזה, אבל אני רק חושבת על הרגע המחבר הזה בין האימא לבת, שאולי מחזיקות ידיים, אולי מסתכלות אחת על השנייה, אולי כל אחת מבינה פתאום את הצד של השנייה, אחרי ששיקפו לה אותו על הבמה, איזה רגע זה, רגע לקחת לחיים.
שלמרות שאנחנו שומעים מרגישות שהילדות לא סופרות אותנו ולא רואות אותנו, לא מזיז להם מה אנחנו עושות, תשימי לב שלפעמים הילדה שלך אומרת לך תודה, אז מה את אומרת לה? יאללה, יאללה, האוטובוס מחכה.
נכון. את יודעת, תמיד אני אומרת לילדים, זה לא הזמן עכשיו לנהל את השיחות האלה. רגע, אז מתי זה הזמן? בבוקר את לחוצה, בלילה את לחוצה.
הילד יצא מהריכוז העצמי שלו ואמר לך מחמאה, שנייה, תעצרו את העולם, רגע.
כן, ממש.
אם אני אצליח להכניס שם קצת אוויר וחיוך במתח הדחוק הזה ביניהם וביתה, אני מה זה ארגיש שעשיתי שלום לא רק עם אניה בכיתה ח' אלא עם הרבה אמאות וילדות וכל הדבר הזה, זה באמת נורא נורא ישמח אותי.
מאוד מאוד משמח.
אני באמת אשמח להזמין את המאזינות שלך.
זה ביום שני הבא, נכון.
בעזרת השם זה יוצא ח' עד הרבה, באולם מסעות, אנחנו עושים הופעה ב-6 והופעה ב-8.5, וכרטיסים בגלטיקט.
גלטיקט, מה, עושים גוגל כאילו, מחפשים אין ישוחת מסורות?
אה, וחשוב להגיד שאני גם מערכת, כן, ואני גם מערכת את יפוש ברקן, אז יהיה פה מוזיקלי גם, ויהיה רקדניות של מירי ברנשטיין, ויהיה כיף.
קיצור, את עשה להם ערב קו, אני מאוד סומכת עלייך, כשבאים לערבים איתך זה כיף, אגב, אני יושבת תמיד שורה ראשונה, מקראת מצחוק, את יודעת ממש, וגם המחירים, הכרטיסים במחיר טוב, 49 שקלים.
49 שקלים, שווה ערך.
אני רוצה לבוא עם ליבי שלי, את חושבת שהיא מספיק מתבגרת כדי להבין את ההומור?
כן, ומה שלא, היא תבין כשהיא תגדל.
את שומרת לה.
אני שומרת לה מידע, כן. אני שומרת לכם מקום בשורה הראשונה, נא לבוא לשמח אותי.
ברור, אנחנו וכל הזה. הטלפון זה 03-797-3828. טוב, היה לי עוד מלא מה להגיד לך על זה. אני באמת חושבת, את יודעת, אני רק אסיים באיזה אנקדוטה שהיום דחוף לי להעביר אותה. מישהי אמרה לי, לא מישהי, אביבה צור פרי, שהיא כותבת כל מיני, והיא באמת אישה מוכשרת שכותבת בקהילות שלנו, ועכשיו דורך את בטח מכירה אותה משם, והיא אמרה לי משהו יפה, היא ציטטה את הסלנטר, והיא אמרה שהשם לא מחלק מתנות, הוא מחלק משימות. כשאת קיבלת כישרון כתיבה, או כישרון בימוי, או להופיע כסטנדאפ, זה לא עכשיו, נתתי לך מתנה, תרצי, תפתחי, לא תרצי, נשמעת במשימה, תחפשי מה השליחות שלך, ואני באמת אומרת לך, באמת ובתמים בלב שלם, של לחבר בין נשים לבנות שלהן במופע כזה, זה שליחות עצומה, ואני רוצה לברך אותה, שברכת השם תהיה עלייך ושתצליחי לעשות את הדבר שלך כמו שאת תמיד עושה באהבה גדולה ושזה ייגע בכולן, שיהיה להן פורים שמח, פסח שמח,
אמן,
בעזרת
אמן,
השם.
כל השרך. ובשורות טובות,
אמן.
בקרוב.
תודה רבה, אין ישוחת.
תודה רבה.
תודה.
להתראות.
וואו, הם היו שעתיים ממש ממש טובות. הבמה שלך, סיימנו עוד תוכנית מופלאה. תודה לריבונו שלו, תמיד יש רשימת קרדיטים בדף. מי הפיק, מי זה, מי זה. ואני אומרת, ריבונו של עולם, צריך להכניס אותו. את יודעת, יעלי ששומעת אותנו עכשיו, בואי נכניס לליינאפ. תודה רבה לריבונו של עולם. איך הוא טוב אלינו? אני באמת מרגישה סירת תודה על היכולת לבוא לפה אחת לשבוע, לדבר איתכן, להתקרב אליכן, להרגיש אתכן. באמת, אני מאוד מאוד מתרגשת ולא לוקחת כמובן מאליו את ההזדמנות הזו. תודה רבה לכל האנשים הטובים שמאפשרים את זה פה ברדיו. אני לא יודעת אם אתן יודעות, אבל המון אנשים עמלים על כל מיקרופון שנפתח פה. אז נגיד להם גם תודה. תודה רבה ליעל צייטלין שערכה, ולמוטי קופפר שהיה טכנאי, ולפסח בגד שליווה אותנו בתוכנית הזאת. ותודה רבה לכל מי שפתחה את ליבה והייתה איתנו. הבמה שלך, נפגש עם ירצה השם גם בשבוע הבא. השם לנצח, 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 המלך בית Yeah.